שאנחנו נעסוק בהם סוגיות יפות ומרתקות, אבל השאלה הראשונה, קידושין, מה הם? אז המסכת מתחילה וחז"ל שואלים, האישה נקנית בשלושה דרכים, מניינא דרישא למעוטי מאי, מניינא דסיפא למעוטי מאי. ובירושלמי גם נשאלה השאלה, למה חז"ל משתמשים במספר? האישה נקנית בשלושה דרכים, ולמה לא פשוט האישה נקנית בכסף, שטר וביאה? ובירושלמי תרצו על השאלה הזו, אילו היה כתוב האישה נקנית בכסף, שטר וביאה, הווי אמינא, יכולנו לחשוב כדי לאישה, כדי לקדש אישה צריך גם כסף, גם שטר וגם ביאה, אולי בשלושתן. ולכן המשנה אומרת, וכל אחד מן השלושה אישה נקנית, ולא צריך את שלושת הקניינים ביחד. ונשאלת השאלה, האם יש איזו שהוא תקדים בשאר דיני הקניין שצריך לעשות כמה קניינים כדי לקנות דבר אחד? אין כזה דבר. אז מן הסתם תשימו לב שהמקור המרכזי לדיני קניין בכלל זה בפרק הראשון של מסכת קידושין. יש קצת בבבא בתרא, אבל הריכוז הגדול של תורת הקניין זה בפרק שלנו, פרק ראשון של מסכת קידושין. אנחנו מתחילים בקניין אישה, דף י"ד קניין עבד עברי, חף א' קניין עבד כנעני, חף ה' קנייני המטלטלין, ולכן אנחנו עוברים מגדר לגדר, מקניין לקניין. ובשום אחד מהדברים הנקנים, לא קנייני הקרקע, קנייני המטלטלין, קנייני העבדים, אין תקדים בשום מקום אחר שצריך כמה מעשי קניין כדי לקנות דבר אחד. אז מה פתאום היינו חושבים דווקא בקידושין שצריך כסף פלוס תא פלוס חזקה פלוס ביאה כדי לקנות אישה? וזאת השאלה הראשונה שאני שואל היום בשיעור. כדי להשיב על השאלה הזו אנחנו צריכים קצת להרחיב את היריעה ולהבין מה זה קידושין. אז תכף נקדים ונאמר, ברור כשמש שאין גדר קניין אישה כגדר קניין מטלטלין. אין הבעל קונה את אשתו והיא לא הופכת להיות קניינו. מכיוון שאני יושב כאן בבית מדרש עם הרבה תלמידים לא צעירים, וכל אחד מכם באיזשהו שלב בשנים הקרובות צפוי לקדש אישה, אז קודם כל להווי ידוע לכם שאין האישה קניינו של הבעל, ואין הבעל יכול לעשות איתה ככל העולה על רוחו. מה המאפיינים של בעלות? כאשר קנית דבר אתה זכאי להשתמש בו ככל שתרצה. אתה גם יכול להעביר את הקניין שלך לאחרים. עם הבית שלי אני יכול למכור אותו, אני יכול לתת אותו במתנה. לא, אדם מקדש אישה, הוא לא קונה אותה והיא לא הופכת להיות קניינו. הוא לא יכול לתת אותה מתנה לאף אחד, והוא לא יכול למכור אותה לאף אחד, והוא לא רשאי לעשות איתה, להשתמש בה ככל שירצה. אז ברור כשמש שאין קידושי אישה כשאר הקניינים, אף על פי שלשון שהמשנה משתמש בה זה האישה נקנית, אבל ברור שאין קניין אישה כשאר הקניינים. יש אלמנט קנייני, מה שאנחנו קוראים בעולם הישיבות חלויס. יש כאן איזשהו חלות. וסיפר לי תלמיד ותיק של ישיבת סלבודקה, שהוא למד שם לפני 60 שנה, ורב חסקל אברמסקי אמר שיעור, ותלמיד צעיר הטריד אותו אם זה חלקך או חלקך, מה זה חלויס? והוא שאל את הבחור, מה זה חלויס? האם זה מילה שאנחנו משתמשים בו כאשר אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים לומר? לא. אז אני אגיד לכם מה אנחנו קוראים בעולם הישיבות חלויס. כל מעשה שמשנה סטטוס, סטטוס של דבר או סטטוס של אדם, הקניינים צריכים לחול, כי על ידי הקניין ממון עובר מבעלותו של פלוני לבעלותו של אלמוני. הקדש זה חלויס, כי זה משנה סטטוס, סטטוס של דבר. מחולין זה נכנס לרשות הקדש, הפרשת תרומות ומעשרות. תבל הופך להיות בחלקו תרומה, מעשר, חולין מתוקנים. אז יש אלמנט קנייני בקידושין, כי המעשה של קידושין משנה סטטוס כמו תורת הקניינים. אבל ברור שאין קניין אישה כשאר קניינים, ואין האישה הופכת להיות קניינו של הבעל. ואני רוצה לעבור מתחום לתחום. אז קודם כל נטפל בקידושי כסף. האם קידושי כסף וקניין כסף זה אותו דבר או לא? חושן משפט סימן קוף צדיק בהלכות מקח וממכר, בתחילת הסימן יש מחלוקת בין הסמה והתז. הסמה אומר כסף קניין חייב להיות כסף תשלום. כאשר אדם קונה דבר הוא צריך לשלם תמורה. כסף קניין הוא כסף תמורה, ואם הכסף לא ניתן בתמורה הוא לא קונה. משל למה הדבר דומה? אני רק אומר את הדברים לסבר את האוזן. חתן מטייל עם חמיב, וחמיב הוא אדם מאוד נדיב אבל קצת כפריזיונר, והם מטיילים, וחמיב החם, חם כך אומרים, החם אומר לחתן שלו, כן? החותן אומר לחתנו, הייתי מאוד רוצה לתת לך את הבית הזה שתגור בו. והחתן חושב שזה הזדמנות, כי הוא מכיר את חמיב, והוא עלול לחזור באותו חמש דקות, והוא אומר אני אשמח מאוד לקבל את הבית הזה לגור בו. אז חמיב אומר בסדר, נלך הביתה, נחפש עורך דין. הוא סבור רוצה לגמור את העניין כאן ועכשיו. הוא אומר אתה יודע מה, יש לי 100 שקל בכיס, קרקע נקנית בכסף, בוא קח 100 שקל ותקנה לי את הבית. וכך עשו. אז כאשר אדם רוצה לתת מתנה לחברו, האם מקבל המתנה יכול לקנות על ידי כסף? ברור כשמש שמדובר במתנה, לא מדובר במחר. אבל מי שאמור לקבל את המתנה רוצה לגמור את העניין, ולכן הוא מוציא כמה שקלים מן הכיס ואומר קח את הכסף ותיתן לי את הבית. לפי הסמה זה לא קונה, שהרי מדובר במתנה, אי אפשר לקנות מתנה בכסף כי לא נדרשת כסף. מתנה זה לא מחר. לשיטת הסמה כסף קניין צריך להיות כסף תשלום, כסף תמורה, ולכן מתנה אי אפשר לקנות בכסף. ותז חולק על עצמה, ותז אומר כסף זה קניין, וכשם שאפשר לקנות מחר בכסף אפשר לקנות גם מתנה בכסף. כסף זה קניין. הסמה אומר אנחנו לומדים קניין כסף מקניין שדה עפרון, פרשת השבוע. לא ידעתי שהיום אני אומר שיעור על פרשת השבוע. מדובר בקניין מערת המכפלה מאפרון. אומר הסמה כשם שקניין שדה המכפלה 400 שקל כסף ביני ובינך מהי, ולכן כמו כסף שניתן בשדה אפרון היה תמורה, כך כסף קניין צריך להיות תמורה. תז חולק, ותז אומר בקידושי אישה כסף זה לא תמורה. אם חתן חושב שאשתו שווה שווה פרוטה, עדיף שלא יקדש אותה. אם זה מה שהיא שווה בעיניו, עדיף שלא תתקדש לו. אז אומר התז, כשם שבקידושי אישה ברור כשמש שפרוטה לבית הלל או דינה לבית שמי, זה לא השווי של האישה, הכסף ניתן רק לגמור את המקח, לעשות חלוש של קידושין. כך גם בקניין כסף. אז אסמה והתז נחלקו, נדעת אסמה, כסף קניין צריך להיות כסף תמורה, בלשון אסמה כסף שווי, כסף שניתן כנגד הדבר הנקנה. אין כוונת הדברים לשיטת אסמה שאתה לא קונה עד שתשלם את מלוא המחיר, אפשר לקנות גם במקדמה, אבל זה חייב להיות מקדמה, זה חייב להיות כסף שניתן תמורת הדבר שהקונה רוצה לקנות. אבל כסף זה לא קניין באלמה, והתז חולק, והתז מוכיח מקידושי אישה, כשם שאישה נקנית בכסף אף על פי שהכסף איננו כסף שווי, איננו כסף שניתן בתמורה למה שהבעל מקבל, כך גם בקניין כסף. מה הסמה היה עונה לשאלתו של התז? התז היה צעיר ממנו ולא ניתנה הזדמנות לסמה להשיב על הקושות של התז, אבל ברור בעיניי שהסמה היה אומר אין לדמות קידושי כסף לקניין כסף, הם לא אותו גדר בכלל. בקניינים של מטלטלין או של קעקע הכסף צריך להיות כסף שווי, כסף שניתן בתמורה אמיתית למה שקונים על ידו, מה שאין כן בקידושין, ואין לדמות קידושי כסף לקניין כסף. זה כסף וזה כסף, אבל אינם דומים זה לזה. כך ברור בעיניי, ואני רוצה להביא כמה וכמה ראיות. הר"ן בתחילת מסכת מביא את שיטת בעל האיתור. בעל האיתור אומר אי אפשר לקדש אישה בכסף שמחובר לקרקע. אדם לא יכול לקדש אישה כאשר הוא מקנה לבית בקידושיה, או אפילו עץ או שדה. כסף צריך להיות דבר שניתן מיד ליד, שניתן להעברה מיד ליד, כי איסקש קידושן לגירושן, וכשם שאי אפשר לכתוב גט על מחובה לקרקע, כך גם בקידושין. הלו, אם הכסף כל עניינו לתת תמורה בקניין כסף, אין בכלל מקום להעלות על הדעת שקניין כסף צריך להיות דבר שעובר מיד ליד, העיקר זה קבלת התמורה. וכאן רואים שקידושי כסף צריך להיות דומה לקידושי שטר, וקידושי שטר לומדים מגירושין, ולא רק הדבר המהותי שהוא התמורה. יש מי שאומר שיטת מהריל שבקידושי כסף לא מועיל תלי קידושייך מעל גבי קרקע, כשם שבגט לא מועיל כלי גיתך מעל גבי קרקע, כי צריך ונתן בידה, כך גם בקידושי שטר וכך גם בקידושי כסף. משתי השיטות האלה למדנו קידושי כסף לא דומים לקניין כסף. בקניין כסף העניין המהותי התמורה. כאשר אני עושה לקנות דבר אני אמור לתת תמורתו, ולכן שיטת עצמה במתנה לא תועיל קניין כסף, כי הכסף לא ניתן תמורת הדבר באופן אמיתי, מדובר במתנה. אבל התז מדמה קידושי כסף לקניין כסף, וכשם שבקידושין לא מדובר תמורה, לא מדובר בשווי, כך גם בקניין. ברור בעיניי שהסמה היה עונה על דברי התז, אין ללמוד קניין כסף מקידושי כסף, זה לא אותו גדר. דף דל אדום את בייס במסכת שלנו, אני לא יודע אם הגעתם לשם, מסתם כן. אז יש הווה מיניה בגמורה שבקידושי כסף לא משנה אם הבעל נותן כסף לאשתו או האישה נותנת כסף לבעל, וצריך גזירת הכתוב כי ייקח, הוא זה שצריך לתת את הכסף, וזה לא עובד בכיוון ההפוך. רש"י כותב שם מכיוון שידענו שכסף אביד אישות, שלושת המילים האלה יש להם משמעות. מכיוון שידענו שכסף אביד אישוס, מה להם הוא נותן או היא נותנת? וכי יעלה על הדעת שאדם נכנס למכולת והוא רוצה לעשות הזמנה ולקנות, והלקוח אומר למוכר, מה זה משנה אם אני נותן לך כסף או אתה נותן לי כסף? אתה יודע, עשיתי הזמנה, תן לי 100 שקל ואני אקח את ההזמנה הביתה. אדם רוצה לקנות בית, היעלה על הדעת שהמוכר ייתן כסף לקונה וכך הקונה יקנה את הבית? הלא ברור כשמש, כל נער מבין, אם אתה רוצה לקנות משהו, מי שאמור לשלם זה הלקוח ולא המוכר. אבל בקידוש דף ד' עמוד ב', זה גם הוא אומרת, מה זה משנה מי נותן את הכסף למי? אם אי הוא לדידה או אי היא לדידי. וצריך גזירת הכתוב שהוא זה שצריך לקדש ולא היא. והסבר חייב להיות, קניין אישות זה לא מקח וממכר, זה קניין הדדי. האיש והאישה, חתן וכלה, קושרים את גורלם, כל אחד משועבד לרעהו. יש כאן אלמנט קנייני, אבל זה הרבה מעבר לקניין ושונה מקניין. הוא קנה אותה, היא קונה אותו, שניהם מתחייבים זה כלפי זה, ולכן הווה ימינה, כסף צריך, כסף עושה איזשהו הנאה או שמחה, ולכן או שהוא מקדש אותה או שהיא מקדשת אותו, ולא חשוב מי נותן את הכסף, כמה שמלן לא. כאילו שבכל זאת דומה לשאר גדרי הקניין, כי יקח ולא כי תיקח. האיש צריך לקחת את האישה. אבל עצם ההווה ימינה שקידושין יחולו כאשר האישה נותנת כסף לבעל, מוכיח שאין דין קניין אישה כשאר תורת הקניינים. כשאדם קונה עבד, ברור מי קונה מי, ולא העבד קונה את האדון, אלא האדון קונה את העבד, מה שאין כן בין בעל לאישה.
צריך דווקא פרוטה,
והאם זה הלכה למשה מסיני? צריך תורת כסף. לפי בית שמאי, פרוטה לא מועיל, כי לומדים את זה מאמה עברייה, שצריך אפשרות של גירעון, אבל אם מדובר בקידושי כסף, כסף יש לו שיעור. והיום לא נסוק מה המהות של פרוטה, מנין למדנו שפחות מפרוטה לא נחשב כסף. בסופו של דבר, גם בקניין וגם בקידושין צריך כסף, ופוכס משווה פרוטה לא מוגדר ככסף. אבל אנחנו מנסים להוכיח שקידושי אישה אין זה גדר של קניין כסף. אז הרמב"ם בפרק ג' מלכות אישות מסביר שלוש הלכות ביסוד גדול שכותב הרמב"ם. בניגוד לקניין כסף, בקידושי כסף צריך כסף שיש בהם הנאה, כסף שאישה תוכל להנות ממנו הנאה מוחשית. הרמב״ם סבור שמלווה מועיל בקניין אבל לא בקידושין. הסוגיה במסכת קידושין דבב, המקדש במלווה אין האישה מקודשת. כוונת הדברים, הבעל הלווה כסף לאישה לפני זמן רב, ועכשיו הבעל אומר לאישה, אני מוכה לך על ההלוואה, לא תצטרכי לפרוע את החוב, אני רוצה לקדש אותך בכסף שאני נותן לך עכשיו. הוא לא נותן לה עכשיו כסף חדש, הוא מוכה על ההלוואה. היא מרוויחה כסף, כי שוב לא תצטרך לפרוע את החוב, וכך הוא רוצה לקדש אותה. הגמרא אומרת, המקדש במלווה אינה מקודשת. כל יתר הראשונים סבורים שגם אי אפשר לקנות במלווה. אבל הרמב״ם בהלכות מכירה סבור שאפשר לקנות במלווה, אבל בקידושין זה לא מועיל. והרמב״ם מסביר, צריך כסף של הנאה,
כסף שאישה תוכל עכשיו להנות ממה שהיא מקבלת, אבל כשמוכלים חוב היא אמנם מרוויחה, אבל היא לא קיבלה דבר שהיא יכולה להנות ממנו. והרמב״ם בהנחה הזו מסביר הנחה נוספת, מתנה על מנת להחזיר מועיל בקניינים, אבל זה לא מועיל בקידושין, כי אם האישה צריכה להחזיר את הכסף נמצא שהיא לא יכולה להנות מן הכסף שהיא מקבלת, כי היא חייבת להחזיר אותו. אז הרמב״ם מחדש בניגוד לקניינים, אם זה קניין עבד או קרקע או מטלטלין בקידושין, צריך כסף שיש בהם הנאה. וגם כאן רואים שאין דין קידוש כסף כדין קניין כסף. והחידוש הגדול ביותר שיש לי היום בשיעור זה תשובת רשב"א בחלק הראשון, סימן תר"ג. במסכת גיטין דף כ' כתוב, אפשר לגרש אישה בגט שכתוב על איסורי הנאה. הנייר, הקלף שעליו הגט כתוב, אסור בהנאה, ואף על פי כן זה מועיל לגירושין. כותב הרשב"א שאי אפשר לקדש אישה בשטר שאסור בהנאה, כי האישה לא יכולה להנות ממנו. והדברים לכאורה אין להם פשע, לא מדובר בקידושי כסף, מדובר בקידושי שטר. ולהדיה כתוב במסכת קידוש נפטס שאפשר לכתוב שטר אירוסין, שטר קידושין, על שטר שאין בו שווה פרוטה, כי מדובר בשטר ולא בכסף. כסף צריך להיות שווה פרוטה, אבל לא שטר. ואף על פי כן כותב הרשב"א, אם השטר הוא של איסורי הנאה ואסור להנות ממנו, גם בקידושי שטר זה לא מועיל, כי האישה לא תוכל להנות מהשטר שהיא מקבלת. מה שאני מבין מתשובת רשב"א, וזה חידוש גדול, בכל קידושין צריך אלמנט של הנאה. הבעל צריך לשמח את אשתו, לא שמחה מעצם הקשר שנוצר ביניהם. השמחה הזו צריך להיות הדדית, שניהם צריכים לשמוח שהם קושרים את גורלם והם יהיו בעל ואישה, אבל הבעל צריך להנות את אשתו בקידושין. קידושי ביה יש הנאה, קידושי כסף יש הנאה. שטר הוא לכאורה מסמך, מסמך לגלי, מסמך חוקי. ואף על פי כן, כותב הרשב"א, אם האישה לא יכולה להנות ממה שהיא קיבלה, לא מן העובדה שהיא קיבלה, אלא ממה שהיא קיבלה בקידושיה, אין כאן קידושין. כי בכל שלוש דרכי קנייני האישות, בכל שלוש דרכי הקידושין, חייב להיות אלמנט, גדול או קטן, אבל מרכיב אלמנט של הנאה, שהבעל מהנה את אשתו, שהבעל משמח את אשתו במה שהוא נותן לה לקידושיה, לא בעובדה שהוא מקדש אותה, זה משותף, אלא במה שהוא נותן. וזה חידוש עצום שלא מצינו לו שום מקור, אבל כך יוצא לי מתשובת רשב"א, סימן תר"ג. ולכן שטר לא צריך להיות שווה פרוטה, כי לא מדובר בכסף. אדם יכול לפעמים ליהנות מדבר שאיננו שווה פרוטה, אבל אם האישה לא יכולה ליהנות מן השטר כי הוא אסור בהנאה, לא רק שאין כאן קידושי כסף כי זה לא שווה פרוטה, גם קידושי שטר אין כאן. הרשב"א חידוש עצום, אבל כך כתוב ברשב"א, ובעיניי זה נכנס לקונטקסט הרחב יותר. כל האחרונים בתחילת מסכת קידושים מפלפלים בשאלה האם צריך אמירה, נתן לה כסף או שווה כסף ואמר לה הרי את מקודשת לי. אז בפרק הראשון של מסכת קידושים יש דיון הרחב בלשונות הקידושים, מה בדיוק, באיזה לשון הוא צריך להשתמש. ורבים סבורים שבקידושין חייב להיות אמירה. בקידושי שטר לכאורה אין אמירה, לא צריך אמירה כי הדברים הכתובים מדברים בעד עצמם. בשטר כתוב הרי את מקודשת לי. יש אומרים שאפילו בקידושי שטר נדרשת אמירה. מנחסו שבסימן הראשון, ואני חושב שבעוד מקורות מפוזרים בספרים שלי הסברתי, לא צריך אמירה דווקא, אבל צריך גילוי דעת. ובמסגרת הקידושין הבעל צריך לומר או לשדר לאשתו מסר, אני רוצה אותך, אני רוצה שתהי אשתי. והאמירה אין תכליתה רק לגלות על כוונתו. גם בקניינים אנחנו צריכים לדעת שכוונת האדם לקנות ולמכור, אלא יסוד מחודש בקידושין. חלק של הקידושין זה גילוי דעת של הבעל לאשתו, לא לבית הדין, לא לנו, כדי שנדע שהוא מתכוון לקדש אותה. הוא צריך לומר לה או לכתוב לה במסגרת הקידושין, אני רוצה לקדש אותך שתהי אשתי. תמצית הדברים, מה שנראה לי, כי יקח איש אישו, אין כיחה בלא קניין, אבל הכיחה רחבה יותר מן הקניין. הקניין הוא אולי הדבר המרכזי, אבל כי יקח הכיחה, כיחת אישה רחבה מן הקניין, והקניין הוא חלק מרגסי של כיחת האישה, אבל כיחת אישה זה לא רק קניין. ולכן כסף של קידושין צריך להיות כסף שיש בה הנאה, ולשיטת הרשב"א אפילו שטר קידושין צריך להיות מרכיב שאישה יכולה ליהנות מקידושיה. צריך אמירה, ובניגוד לשאר הקניינים שאין האמירה נצרכת אלא לבית הדין, שאנחנו נוכל לקבוע שדעתו לקנות, כאן האמירה נדרשת ליצור את כי יקח איש אישו. משום שכיחת אישה איננה כשאר הקניינים, לא דומה לא למטלטן, לא לקרקע, לא לעבד עברי, לא לעבד כנעני, ליתר הקניינים שאנחנו נלמד עליהם בפרק שלנו. כי יקח איש אישו, במרכז הקניין הזה זה אישוס, זה ליצור בייס אישו, ליצור קשר שבין איש לאשתו שהוא מעבר לתורת הקניינים. אז איש שנכנס בשלושה דרכים, כסף, שטר וביה. כסף מצינו גם בשאר הקניינים, שטר מצינו בשאר הקניינים. שטר רלוונטי לגבי קניין קרקע, לגבי קניין עבדים. כסף רלוונטי בקנייני קרקע לשיטת רבי יוחנן, מנטורי גם בקנייני מטלטלין, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. ביה אין לו גדר של קניין בשום מקום אחר, אלא בין איש לאשתו. משום שבין איש לאשתו האישות הוא חלק מרכזי של הקשר בין איש לאישה. ולכן כסף ושטר הם יותר פן קנייני שאנחנו מוצאים גם בשאר תורות הקניינים, מה שאין כן ביה. ביה רלוונטי רק בין איש לאשתו ובין יבם ליבמתו, גם שם מדובר באישוס. וכאן אני מגיע לתחילת השיעור. הווי אמינא שלקדש אישה לא די בכסף. הכסף עושה את הפן הקנייני הלגלי, והביה עושה את הפן האינטימי, האישי, קשר שבין בעל לאשתו. ולא אי אפשר, אולי צריך גם כסף וגם ביה לקנות אישה. הלו, להשלים את הקידושין צריך גם נישואין, ובנישואין אין לא כסף ולא שטר, כסף ושטר עושים רק אירוסין. החידוש של ביה, ביה עושה נישואין אבל גם אירוסין. ובקידוש ביה אפשר לדלג על השלב המקדים של כסף או שטר. קידוש דף י' באיזה אנחנו עומדים, שלכתחילה אסור לאדם לקדש בביה, רב מנגד אמן דקדש בביה, ולכתחילה צריך להקדים כסף או שטר לפני ביה. אבל מן התורה אפשר להתחיל עם ביה. ביה יוצרת את הכל, גם אירוסין וגם נישואין. כסף ושטר יוצרים רק אירוסין. וכאן רואים שיש בכל זאת משהו מהותי בביה שאין בכסף ושטר, וזה מאוד מתיישב על הלב, כי כסף ושטר הם קניינים והם מועילים גם בקרקע, גם במטלטלין וגם בקנייני עבדים, מה שאין כן ביה. ביה לא רלוונטי לשום קשר אחר מלבד הקשר שבין איש לאשתו. וזה ההווה ימינה של הירושלמי, אילולי המשנה הייתה אומרת שאיש להיכנס בשלושה דרכים, שדי בכל אחד משלושת הדרכים, הווה אמינה שצריך כסף ושטר בתוספת ביאה. כסף ושטר יוצרים את הזיקה הממונית שבין בעל לאשתו, ויש זיקה ממונית ויש שיעבודי ממון בין בעל לאשתו, והביאה משלימה את הפן האישי שיש רק בין בעל לאישה ולא בכל קניין אחר, כמה שמלן לא. וזה החידוש הגדול בביאה, שביאה יוצר לא רק את הקשר האישי האינטימי, אלא גם הקשר הקנייני. וזה ההווה מיניה של הירושלמי. יש ירושלמי בסוף מסכת אני חושב שזה יבמות דף נון זין, יש שיטה בירושלמי שחרש, שויטה וקוטון יכולים לקדש אישה מן התורה בביאה, לא בכסף ושטר אבל כן בביאה. לא מצאים שיטה כזאת בבבלי, אבל כך מבואר בירושלמי. יבומס עין הי עמוד בייז כתוב אצלי, וחרש הייתם קודם שאין להם דעת ואין להם קידושי כסף ושטר, כי אין להם שום קניין, אבל בביה יש להם קידושין מן התורה. ושיטס הירושלמי שאפילו כשבי עושה אירוסין, אבל זה פועל בדרך אחרת, לא בדרכי הקניין. וגם בין חרש היתבקות לאישה אפשר ליצור את הזיקה של קידושין בלידה. אף אחד מן הראשונים לא מביא את השיטה הזו, וברור שאין הלכה כמותה. אבל פשר דבר חייב להיות שבי פועל בדרך שונה. וגם מי שלא יכול לעשות קניין, משום שאין לו דעת לעשות קניין, בכל זאת יכול ליצור את הזיקה שבין איש לאשתו על ידי ביאה. וזה מעביר אותי לסוגיה בכסובס עין ד', ואני מקווה שהתלמידים יעברו על המקורות. לא כל שאני אומר כאן כתוב בקידושין סימן א', כדרכו של תורה. בראש מסכת חגיגה בבבלי כתוב, אין בית מדרש בלי חידוש. מאמר ידוע. בירושלמי בתחילת חגיגה כתוב אין בית מדרש ולא חידוש בכל יום. ובבתי מדרש שאני מלמד בהם אני מצטט את ירושלמי, מה מבחנו של בית מדרש אמיתי שיש בו חידוש בכל יום? בחגיגה בירושלמי כתוב אין בית מדרש בלי חידוש בכל יום, וכל פעם שאנחנו עוברים על סוגיה תמיד רואים פנים חדשות ותמיד מתחדשים הערות חדשות. אז לא כל דבר שאני אומר היום, חלק מהדברים התחדשו לי אחר שהספר יצא לאור. אז בכסוב הסעין ד' יש כלל גדול, דבר שאי אפשר לעשות על ידי שליח, אי אפשר להטיל בו תנאי. והכלל הזה כתוב פעמיים בשס, יבוא מסקובב כסוב הסעין ד', ולכן אין תנאי בנישואין, יש תנאי בקידושין. אדם יכול לקדש אישה על מנת שתתני למסעים זוז, על מנת שירצה אבא, על מנת שירצה אביך. יש כמה משניות במסכת שלנו, אדם יכול לקדש על תנאי, הוא יכול לקנות על תנאי. כל דבר שאפשר לעשות על ידי שליח אפשר לעשות בו תנאי. אין תנאי בנישואין, כי אין שליחות בנישואין, יש שליחות בקידושין. מה ההיגיון שתנאי תלוי בשליחות? מסביר בשמשקה בשער יוישון, והדברים ברורים ופשוטים. רק כאשר אדם הוא בעל המעיס הוא יכול לטיל בו תנאי. אתה יכול לעשות תנאי במה שאתה עושה. האם שוחט יכול לעשות תנאי? אם תיתן לי 200 זוז, שחיטתי כשרה. אבל אם לא תשלם לי, השחיטה שלי לא תכשיר את הבהמה. הוא יכול לעשות תנאי כזה? ברור שלא. אני רואה מקצת התלמידים החייכים, כי זה נשמע מגוחך, וזה באמת מגוחך. אף על פי שהשוחט הוא זה שגורם לבהמה להיות כשרה. אדם קונה בכוחו, הוא מקנה בכוחו, הוא מקדש בכוחו. בשחיטה הוא עושה את המעשה, והדין המחלים בכוח התורה. הוא לא יכול לשחוט ולהטות תנאי. כל דבר שאי אפשר לעשות על ידי שליח, אי אפשר לעשות תנאי, כי השליחות הוא ביטוי לבעלות. השליחות היא הצלת סמכות. אדם יכול להציל סמכות על דבר שיש בכוחו לעשות. שליחות הוא הרחבה של סמכות של אדם. הוא יכול להציל סמכות לאחרים. כאשר אדם איננו בעל המעשה, הוא רק עושה המעשה, הוא לא יכול להטיל בו תנאי. והגמור שואלת בקסובס, אז איך אדם יכול לקדש בביה על ידי תנאי? אדם לא יכול לקדש אישה בביה על ידי שליח חלילה, ואם הוא לא יכול לעשות שליח, איך הוא יכול לעשות תנאי? אם הכלל בידינו כל דבר שאין בו שליחות, אין בו תנאי, וההיגיון הוא, אתה יכול לעשות תנאים רק דבר שתלוי ברצונך ובכוחך. ולכן כל דבר שאתה לא יכול להציל סמכות לאחרים, כי אין לך סמכות, אתה לא יכול להטיל תנאי. בצדק שואלת הגמור, אז איך אדם יכול לעשות תנאי בביה? והגמור מתרצת, איסקשו הוויו איסלה דודי, ביה דומה לכסף ושטר. ההווי ימינה של הגמור שביה פועל בדרך אחרת, וזה מתאים לירושלמי שגם חירש שיט אבקות יכולים לקדש בביה. והגמור מתרצת, אף על פי שהביה במהותה שונה מאוד מכסף ושטר, אבל הגדר הוא אותו גדר. יש סיבה למה אי אפשר לקדש בביה, כי זה נגד מוסר התורה. אבל מבחינת החלויס, ביה דומה לכסף ושטר, וזה קניין שעושה הבעל. כאשר הסיבה שלא יכול לעשות שליח, משום שלא מדובר בסמכותך ואתה לא יכול להציל סמכות שאין לך, אז תנאי תלוי בשליחות. אבל כאשר הסיבה שאתה לא יכול לעשות שליח היא סיבה מוסרית, לא משום שאין כאן סמכות, אז התנאי לא קשור בשליחות. וזה התירוץ של הגמור, איסקשו הווייס להדודה, בישונה מכסף ושטר, אבל מצד הסמכות של המקדש הם דומים זה לזה. הסיבה שלא יכול לעשות שליחוס וקידוש הביא זה סיבה מוסרית, לא סיבה קניינית, ולכן הוא כן יכול לעשות תנאי. אז כל המערכת וכל המקורות שהבאתי, כל הנחלים הולכים אל הים. להסביר את ההווה מנה בירושלמי, יכולנו לחשוב לקדש אישה צריך כסף פלוס ביה, ואולי אפילו כסף פלוס שטר פלוס ביה. כסף לשמח את האישה במסע הקידושין, שטר לקבע את הקשר ביניהם במסמך מעין גט, וביה ליצור את התשתית המהותית שבין הקשר שבין איש לאישה. כמה שמלן, האישה נקנית בשלושה דרכים, וכל אחד משלושת הדרכים יש בה כדי ליצור קידושין. ביה מוסף על כסף ושטר, ביה עושה גם נישואין, כסף ושטר יוצאים רק קידושין, כי הקידושין הוא המסגרת הלגלית החוקית הממונית, הזיקה הממונית שבין בעלי אישה, והביה יוצרת את מערכת האישות. והחידוש של התורה שביה יוצרת גם את השלב הראשון, חופה עושה נישואין, רב הונה בקידושין דף היסבור שחופה דומה לביה עושה גם קידושין ואין הלכה כרב הונה. אז אנחנו מבינים היום את המורכבות, מה בדיוק עושים כסף ושטר, מה עושה ביה. חופה זה קירוב ביה, ובחופה נחלקו האם זה עושה קידושין או רק נישואין. רב הונה הוא יחיד מן האמוראים שסבור שחופה יכול לעשות גם קידושין ואין הלכה כמותו. ביה יכולה לעשות גם קידושין וגם נישואין. ההווה מנשר ירושלמי מבוססת על התובנה שקניין של בעל אישה אינו דומה לכל יתר הקניינים, ויש בו מעבר לזיקה ממונית, כפי שהסברתי מהרבה ראיות, ולכן הווה ימינה שצריך לפחות שניים, כסף פלוס ביה, שטר פלוס ביה. מפשטס רוסן ירושלמי משמע שהווה ימינה שצריך את שלושתם ולא רק ביה בצירוף לכסף או שטר, אלא כסף שטר פלוס ביה. בדרך שהייתי מסביר את הפן הזה של ירושלמי, כסף, כי הבעל צריך לתת מתנה לאשתו במסגרת כי ייקח, הוא צריך לתת לה מתנה. שטר, המסגרת החוקית הלגלית שמקבע את הקשר ביניהם, וביה ליצור את הדבר המהותי, את הזיקה של אישות בין בעל אישה. כמה שמלן, כמבוא בבבלי בפשטוס, האישה נקנית בשלושה דרכים, וכל אחד משלושת הקניינים די בו כדי ליצור קידושין. אז החלק החשוב בתחילת המסכת הוא החלק שבו פתחנו את השיעור היום, קידושי כסף מול קניין כסף, וההוכחות שאין דין קידושי כסף כקניין כסף, ליישב את שיטת עצמה בחושן משפט קוף צדק, שאף על פי שבקניין כסף הכסף מועיל רק אם הוא נותן באמת ובתמים תמורת הדבר שנקנה על ידו, ולכן בדרך שאני מבין את עצמה אי אפשר לקנות מתנה בכסף, מה שאין כן בקידושי אישה, קידושי כסף, ודאי שאין הכסף מתפרש כתמורה. לא נחלקו בי שמה ובי סילל כמה אישה שווה. לבי סילל היא שווה פרוטה, ולבית שמי היא שווה דינר. לא זה המחלוקת בין בית שמי ובית הלל. קידושי כסף לא דומים כלל לקניין כסף, כפי שהסברנו. אז השיעור היום הוא מעין הקדמה למסכת קידושין, הפוך בה והפוך בה דקולי בה. חלק גדול מהדברים שאמרתי כתובים בסימן הראשון מנחת אשר על קידושין, אבל מי שירמד את הסימן ישים לב שהבאנו כמה וכמה סוגיות ומקורות שעדיין לא כתובים שם. בעזרת השם עוד חזון למועד בהוצאה העתידית של מנחתו של קידושין, אולי יש תוספת דברים שנאמרו כאן בישיבה, כאן בבית המדרש הזה. תודה.